אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב שבת שלום, אורח לערב שבת במקרה שלנו, ערב שבת פרשת משפטים, והאורח שלנו הוא ראש בית המדרש לרבנות זיכרון יעקב בירושלים, הרב ראובן זכאים, שלום לך.
שלום לך אריאל, שלום וערב שבת, שלום לך ולמאזינים.
נפלנו ככה על שבת שמתכתבת עם הדברים שאתה עוסק בהם חוץ מאשר בית המדרש לרבנות. אתה גם מכיר לא מעט אנשים שעוברים תהליך של התקרבות, כשאחד החלקים הקשים אולי זה באמת ההפנמה, מהי השבת, עד כמה היא גדולה, וכמה כדאי לשמור אותה, למרות שזה קשה אולי בהתחלה.
נכון מאוד, אתה יודע שפרשת משפטים פותחת בבית המשפטים אשר תשים לפניהם, רש"י אומר שמטרת התורה ללמדנו שכשם שהמצוות שקיבלנו בעשרת הדיברות וכל שאר המצוות, מסיני הפללו מסיני. כלומר, החיבור המעניין שבין בין אדם לחברו לבין אדם למקום, וזה לדעתי, ולא רק לדעתי, הדבר שהכי גורם לקרב היום, כאשר כולנו דבקים במשנתו של הלל, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. דרך הבן אדם לחברו, דרך האכפתיות, ודרך העובדה שאתה משדר לזה שמולך, שבעצם השבת שאתה מציע לו, היא מתנה טובה. ופשוט תנסו את זה בבית. זה נראה קשה, כפי שציינת. מוזר, אנשים לא אוהבים לנו.
אני יכול להבין שזה... למה אני אומר שזה קשה? כי בדרך כלל כשאנחנו שומעים אנשים שעברו את התהליך הזה, אז כשמדברים על הקשיים, אז מספרים על כמה היה קשה באמת פתאום להתנתק מהכל. זאת אומרת, אנשים כמוני לפחות, קשה לי לחשוב על אופציה של לא לשמור את השבת. זה נשמע לי הרבה יותר קשה לא לשמור שבת, מאשר לשמור.
כן, משכים איתך לחלוטין, בוודאי. אחרת, איפה הניסיון? בוודאי שיש ניסיון, בפרט שאנשים... מפרשים את המושג מנוחה בצורה מעוותת. מבחינתם מנוחה זה לאפשר להם לעשות ככל העולה על רוחם. אבל כשהם פתאום נכנסים לתוך תוכה של המתנה הנפלאה הזו, אגב, אחת המצוות היחידות, שהקדוש ברוך הוא אומר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, לך והודיעם לישראל. תמיד אני אומר, אתה רואה שצריך פה הודעה, זה לא כזה מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, תודיע להם שזו מתנה טובה, שיקירו את חין ערכה. ואת טבעה, וכפי שאמרתי, אין דרך אחרת באמת להסביר לאנשים מהי השבת, עד שהם נפגשים בה באופן בלתי אמצעי. זה מזכיר לי, התארח אצלי פעם איזה דוקטור, שהוא בתחילה תכנן להגיע כדי ליל שבת, והתחיל להתחשבן איתי איך הוא עושה את זה, והוא ישים את האוטו, ואיך ילך, ואיך יבוא. נוצרו כל מיני שאלות הלכתיות מעניינות מה לעשות בעקבות העניין הזה. בסוף אתה יודע, הוא נמשך, מדי שבת, הוא נשאר לישון, ו... ואז הוא אמר לי, תקשיב, אתה לא אמרת לי שום דבר מה לעשות בחדר הפרטי שלי, אבל החלטתי שאני גם את הטלפון לא יפעיל, כי ראיתי שאתם לא מפעילים, וזה מאוד מצא חן בעיניי, ואמרתי, בוא ננסה. הוא אומר לי, אתה יודע מה? פתאום התחלתי להבין מהי מנוחה אמיתית. אנחנו שמוקפים בים של דיאטה, ואירועים, ואייטמים, ובאמת, אין לנו רגע דל, זה פשוט היום ונורא מה שקורה. אנחנו הררים של... תלאות וצרות ובעיות של אחרים בעיקר, אנחנו נחשפים עליהם וזה משפיע לנו על הנפש. אומר לי, תראה, אני רואה, הטלפון היה סגור, השמיים לא נפלו, איראן לא זרקה שום גרעין בינתיים, והכל טוב. זה מאוד חיזק אותי להבין שאף פעם אסור לנו להתייאש. אם באמת נעיר אליהם פנים וניתן להם לטעום, תאמור, הוא כתוב השם, נשמע, השבת...
אז בעצם זה האתגר, לתת להם לחוש בעצמם, לא כל כך לנסות להסביר להם ולשכנע, כי באמת זה דברים שאולי קשה לתפוס למי שלא חווה, אבל ברגע שמביאים אותם למצב שבו הם כבר מסוגלים לחוש בעצמם, זה עושה את העבודה בצורה הטובה ביותר.
באמת, לאמיתה, תראה, חצקל אברמסקי מספרים עליו שפעם הוא דיבר עם סטודנט בלונדון, אמר לו, תשמע, הוא דיבר איתו על תפילין וכו', אז אמר לו, סטודנט, תראה, בוא, תשכנע אותי, תסביר לי, למה זה כדאי, למה זה שווה, אני מוכן, אני הולך על זה. אמרו חצי, אמרתי, אתה יודע, בוא נתחיל הפוך. תניח כמה ימים ונדבר. טוב, אחרי כמה ימים הבן אדם לא מתקשר. בערך חודש עובר, חצי, אמרתי, יוצא איתו קשר, מה קורה? אומר לו, הרב, חודש אני מניח, אני כבר לא צריך הסברים. אז זה עובד, כמו עם תפילין, זה גם עובד פה, ותראה, ברוך השם, תראה, אצל הרבה יהודים שעוסקים בקירוב, אני חושב שאין אחד שלא חם וער לעניין הזה, אבל אצל אלו שממש חיים את זה יום-יום, או שבת-שבת נקרא לזה, מאז ומתמיד שבת תמיד היה טריגר, בוא תעשה אצלנו שבת, בוא. אפילו הם, האחים שלנו, העם שבשדות, הציבור הכללי, תמיד יודע שאם אתה בא שבת ליהודי חרדי, יש סיכויים מאוד רציניים שאתה מציץ ונפגע במובן החיובי. וזה ככה, כי באמת, אנחנו, כמו שאמרת, שגדלנו לתוך זה, מבינים כמה זה דבר שאי אפשר בלעדיו, אחינו, לצערנו, לא מכירים את זה ולא מבינים את זה, אבל ברגע שהם תואמים באמת את הטעם המיוחד, את התבלין הזה ששבת שמו, מן הניסיון שלי, אתה יודע מה, 50% על כל פנים מהעוינות או מהאנטי שלהם, כבר יורדים ברגע שמרגישים את היופי ואת הנועם שבשבת.
טוב, אז עוד מעט אנחנו גם נדבר עם מישהו שיספר לנו את, איך זה באמת מרגיש מהצד השני, אבל קודם אני רוצה לקחת אותך להתחלה שלך, איך בעצם אתה מגיע לעולם הזה שבו אתה עוסק בקירוב? זה משהו שקרה ככה על הדרך, או שחיפשת את זה?
בוא אני ככה אנסה לתמצת לך על קצה המזלג ממש את קורותיי. אני גדלתי בביתו של אבי מורי, הגאון הצדיק הרב משה זכאים, שברוך השם תלמיד חכם, משכמו מעלה, מרבית תורה לאדרים, שעשה כברת דרך מגיל 14 שלה לארץ, בחר, השיבתי בבית השם, בחר בחיי התורה, ברוך השם, אבל בעיקר גם שם את מגמתו, כשם שהוא ברוך השם זכה, ולמד, וראה את האור והנועם של המצוות, אגב שהוא בא מבית שדי שמרו, אבל אתה יודע, לא ממש ככה, על כל פרטיה ודקדוקיה, ומאז ככה, הכינו רוחו והבינו מדעו, גם להאיר דרך לאחרים, ואני זכורה לי, עוד ממש מגיל קטן, אני לא זוכר שבת, שלא היו שם ארוחים, מכל מיני שכבות וכל מיני דרגות רוחניות שהן, וראיתי איך אבא בלי לשכנע, בלי להטיף, פשוט הנועם והחביבות, ואפילו המאכלים של השבת, כפי שאמרתי, אני פוגש היום בחורים שהיו אז מאוכלי שולחננו, אגב, אבי לימד גם בכמה ישיבות של מתקרבים, של עולים חדשים, והם היו מדי שבת ושבתו, באים לפעמים חצי שעה הליכה, בקור הנוראי, כן? לא מבטרים על העונג שבת שהיה בבית, אנחנו כילדים זוכרים אותם, הם רואים אותי שנים אחרי, תשמע, אנחנו לא נשכח את הטעם של השבתות, באנו מחוץ לארץ, היינו נטולי מושגים, אבל החמימות, הנערה, גרנו בבית מאוד קטן, מאוד קטן, אי אפשר לתאר, אני לא יודע עד היום איך הוא הכיד כל כך הרבה, העשרות של בחורים שישבו ממש גם במדרגות כדי לבוא, לשמוע דברי אלוקים חיים, כדי לטעום את העוגות מעשי ידי אימי, ותשמע, אני, כמה הדברי תורה הם זוכרים, זו שאלה, אבל
הם זוכרים את החוויה המיוחדת.
הם לא ישכחו.
אז החוויה הזו, זה בעצם מה שמחבר אותם. כשאתה פוגש היום אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, בדרך כלל, איך התהליך נוצר? זה החיפוש שלהם? או שאתה מזהה אותם וככה מנסה להשפיע? איך בדרך כלל...
הייתי אומר שזה באמת מתחלק לשניים. יש את הללו שמחפשים. הם יכולים לפנות, אתה יודע, הרב היום הרי זה כתובת כמעט לכל דבר. אתה גם פסיכולוג וגם פותר חלומות וגם כל שאר העניינים האחרים.
כל רב זה מולטי-טלנט.
מנסה לכוון אותם, באמת. מנסה לכוון אותם באמת ובתמים, לראות במה אתם יכולים יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. נכון, בסדר, אוקיי, יש לך קושי, יש לך בעיה. תראה, בוא ננסה לפתור אותה ביחד. אולי באמת רומזים לנו, אולי באמת מאירים אותנו, שוב, לא ברמה של אנחנו ואתם, ואני בא אליך עכשיו, יורד מהר אל העם ומטיף לך, אלא בוא תנסה, בוא תראה, אולי זה יטיב, אולי זה יעשה יותר טוב. אני מספר להם,
זאת הגישה, היא לא גישת הפחדה, אלא גישת בואו תאמו
ראותי טוב. בדיוק, איך אמרתי פעם לגבר מסוים, הוא אומר לי, תשמע, אני שומר שבת ואשתי לא, אז אני אין לי ברכה ואני סובל ואני... ואז הוא קורא לאשתו, ואשתו ככה עומדת מפוחדת מאחורה, ואני שואל אותך, תגיד לי את האמת, אני רוצה לשאול אותך, כשאתה רוצה להביא לאשתך מתנה, האם בצורה הזו אתה מדבר איתה על המתנה? אני שואל אותך, מה הבאת לי? אתה יכול לומר לה, למשל, תשמעי, קנית לך מתנה נפלאה, אבל תראי, זה, מי שאשתה אותה, זה ישר הוא צריך ללכת לעשות שטיפת קבע במרכז ההרעלות ברמבה.
זה לא משכנע. אשתך
מוכנה להכיר מתנה כזו, אבל אתה אומר לה, רגע, אבל בואי, פתחי את המתנה, תראי מה קניתי. היא באמת פותחת בידיים רועדות, היא מוצאה שם בושם שהיא חיכתה לו כבר כמה שנים טובות. אמרתי לו, לא שיקרת, באמת בושם אסור לשתות זרעל, אבל זה מה שיכולת לספר על המתנה, זה מה שיכולת לומר, אז גם כנה לגבי שבת, אין חולק בכלל למות יומד, וידוע שאדם שלא שומר את השבת, עכשיו אומר לכל התורה כולה, אבל למה להתחיל מזה? בוא נחשוב על זה, שאנשים הללו באמת, כמו שהחסון איש, עוסקי דורנו הרי פסקו, היחס אליהם כאל תינוקות שנשבו, והוא אשר אמרתי, היחס אני ראיתי אצל אבי מורי, מרן הרב עובדיה, שגדלתי הברכב, מה ראיתי תמיד? לקרב ולקרב, וזה עובד, זה עובד, זה איש יותר כמה. פעמים הרבה, אריאל, אנחנו פשוט רוצים את דרך פתוחה. האנשים הללו מחכים לנו. זה ה-50% האחרים, שהם לא פונים. אבל אנחנו פונים. היו כאלה רבנים שתמיד נקטו בשיטה, פחות לדבר על הנושאים האלה, אולי זה כמו שאמרת, נשמע להם כבד מדי. היום, אני אומר לך, אני הולך על כל הקופה, ואני רואה, דבר איתם דברים נכוחים, ברור, אבל תעשה זאת מאהבה, מתוך רצון להטיב איתם, לא אפילו בשביל העולם הבא שלך, אלא שלך
יש,
לא יותר.
יש לרב דרך כבר לאפיין אולי את, את הקושי המרכזי בתהליך, שהחילוני אולי צריך לעבור איזשהו חסם מרכזי, שברגע שהוא נפרץ, אז כבר הדרך נהיית קלה יותר, או שזה כל מקרה לגופו?
נכון שזה כל מקרה לגופו, אבל אני חושב שאולי הבעיה המרכזית היא, א', הטכנולוגיה, כלומר רובם מבינים שאולי לא לעבוד או לא להדליק אש, כמו שרובם ברוך השם זהירים בדבר הזה, אש במובנה הקלאסית, אז זה הם מבינים, אבל מה, תגיד, מה, לשלוח הודעות בטלפון, זה גם אסור, אתה מבין? עוד לא דיברנו על בורר אפילו, לא על סוחד, אבל על טלפון. או, ודבר שני, זה עדיין כן מצוי לצערי בדורנו, הנושא הפרנסה כן, גם הקטע הכלכלי, קשה להאמין שבישראל של ימינו, יש עדיין יהודים שמתמודדים עם ניסיון של שמירת שבת, ממש. אני אספר, אם יש לי את הדקה, אני הייתי פעם שבת בעיר מסוימת, ואנחנו מטעם ארגון הידברות עושים שבתות במקומות, בערים, במושבים, בכפרים, ילדיי, אני אגיד לך את האמת, מכירים חצי מהמדינה רק מהשבתות הללו.
גם מצווה לטייל בארץ ישראל זו גם זכות.
כן, גם זכות, יפה. ואז, שבת אחת התארחנו, ומטבע הדברים סידרו לנו מקום, דירה ללונבה, ואת הסעודות, אולם בית הכנסת שם, באולם שסמוך לבית הכנסת, טוב, ליל שבת, שבת בבוקר, אנחנו משתדלים ממש להעמיס שם הרבה תוכן, הרבה שיעורים, גם בהלכה, גם הרצאות, ברוך השם זה מקיף את כל הקהלים. אני עכשיו רואה בזווית עיניי, קבוצת נשים שיושבת בעזרת נשים, לאחר תפילת שחרית, טוב, סיימנו את הסעודה, הם עדיין שם, ועוד אשתי אומרת לי אחר, תקשיב, הם נשארו בבית הכנסת עד צאת השבת. ואני ככה, מספרת לי אשתי, אני ניגשת להם ככה, מתעניינת, הם היו בכל השיעורים כמובן, אבל הם לא הלכו הביתה. ואז היא אומרת, אתה לא תמיד, מדובר בנשים צעירות, יחסית, לא מאלה שאתה יודע, אשרי יושבי ביתך של בית הכנסת, לא דתיות, והם אומרות לה, תשמעי, אנחנו, ברוך השם, נחשפנו ליופי של השבת והכל, הבעלים שלנו ממש לא בעניין, והם כאילו הגענו לכזה מצב שהם אומרים, תראו, פה בבית, אני אבקש שתתנהלו רגיל, כמו שתמיד התנהגתם. אתם רוצות לשמור שבת?
דחו לבית כנסת.
שמה המקום. אני אומר לך, תשמע, הדבר הזה צמרר אותי. אני אומר, יש בדורנו ממש נשים, וגם גברים, שמתמודדים בגבורה גדולה עם נושא השבת. טוב, עזוב שאחר כך יצרנו קשר גם עם הבעלים, והדברים, ברוך השם, הסתדרו, אבל ראיתי שכן, גם בדור שלנו יש אנשים שמוכנים למסור את הנפש על השבת, ולכן אני חושב שגם הקטע הכלכלי הוא עדיין לצערנו ואוכלנו, הרבה אנשים חושבים שאולי אי שמירת השבת תביא להם ברכה, אבל אתה יודע מה? הייתי אומר לשמחתנו, בסוף בסוף הם מבינים.
זהו, אז אנחנו, בסדר, ברכה, אז אם נחזור אלינו, לנו ברור ששבת היא מקור הברכה, אבל האדם החילוני שמסתכל על הקופה היומית שלו אולי, ואז מזהה שפתאום יש איזושהי קביצה בשבת, קשה להסביר את הדבר הזה.
אתה צודק, ולכן אמרתי, חלקם, אמנם רואה כביכול את ההצלחה, אבל מרגיש, הנשמה מרגישה, וגם אתה יודע, גם כסף בסוף סופרים אותו במדרגות, בסוף הם עושים את המבחן התוצאה, זה ממש כמו בסיפורים, אני אומר לך, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, שמע רב, בסדר, עשינו ככה וככה, אבל אתה יודע מה? פתאום נחתה עלינו, זה גזירה כלכלית, שבום, הרגשנו שכל הרווח יורד לתמיון, לא הרגשנו ברכה, לעומת זאת שעבדנו ושמרנו שבת, אז נכון, אולי בקופה היה פחות, אבל כל שקל היה שווה כמה שקלים, באו לנו רעיונות עסקיים, לקוחות שלא חשבנו עליהם. תראה, להבין את הניסיון, צריך באמת להיות אמפתי, זה לא חוכמה לבוא להגיד לבן אדם, תשמע, עזור אותך משטויות, שבת, זה ברכה, וזה ככה, ולא. ברוב המקרים הם מתנסים בזה, פשוט מנסים את זה, ורואים, תשמע, אתה עושה איתם בסוף מאזן, אבל אדם על עצמו, תשמע, עזוב את העניין הזה של הרוגע, של השלווה, שפתאום אני מרגיש שאני אבא, שאני מרגיש שאני בעל. עזוב את החוויה המשפחתית. קודם כל, אנחנו גם מרגישים מבחינת הברכה. קודם כל, הרדיפה הזו, הבלתי נגמרת, אי אפשר לתאר, אני חושב שאם לא הייתה לנו את השבת, היינו חייבים להמציא אותה.
כן.
את הזמן הזה שאתה צריך פשוט להניח את כל עסקיך, אבל...
אמנם ימצו את זה, הגויים ימצו אמנם את השבת, אבל הם לא הבינו לגמרי את הקונספט.
לא איתנו, לא ממש איתנו, כן, לשמחתנו. אבל היהודים שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, וזה מדהים, אתה יכול לשמוע, אתה יודע מה, אולי אני חושב שיש לנו איזה יהודי יקר.
נכון, אז זה הרגע לעשות הפסקה קצרצרה.
הסיפור שלו ממש 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 לדעתי, כולל אל השרה בנושא הכלכלי דווקא, ניתן לו את הבמה.
אוקיי, אז אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב ונשוחח גם איתו. שבנו עליכם, האורח שלנו כאמור בערב שבת זו הוא הרב ראובן זכאים, אז שוב שלום לך.
שלום, ערב שבת, שלום.
דיברנו לא מעט על עניין השבת, כמה המתנה הזו גדולה, מצד שני, כמה למי שלא מכיר את המתנה הזו קשה לעשות את המעבר הזה ולשמור את השבת. ואיתנו עכשיו אלון בונה, שלום לך, ערב שבת שלום.
ערב שבת שלום.
כיום אתה שומר שבת?
היום אני שומר שבת, כן.
אתה אומר את זה עוד קצת מוסה, זאת אומרת, זה עוד הולך ומתקדם?
זאת אומרת, אני שומר שבת, בוא נגיד, לא הולך לבית כנסת בשבת, אבל שומר את השבת.
דבר איתנו על המפגש הראשוני שלך עם השבת. מתי נחשפת לראשונה שיש דבר כזה בכלל?
הסיפור שלי התחיל בשנת 2013, אני פתחתי, אני והשותף שלי, מסעדה בתל אביב, שהייתה פתוחה בשבת.
זאת אומרת, מראש כשפתחתם את זה 7 ימים בשבוע.
כן, עבדנו שישי, שבת, ואחרי תקופה של 3 חודשים, כל העסק התחיל, כמה שעבדנו סביב השעון, והיו לקוחות במסעדה, אבל פתחנו שישי ושבת, והעסק התחיל להיות, להיקלע לקשיים. ממש התחלנו להיכנס ולצבור חובות.
זאת אומרת, בעסק באופן כללי, כאילו בלי כל קשר לנושא של 7 ימים בשבוע?
לא, בעסק באופן כללי. ואחרי שממש היינו עם הראש למטה, במקרה פגשנו, עבר לידינו הרב ראובן זכאים, וישב והתחלנו לדבר.
הרב זכאים, אתה זוכר את המפגש הזה?
כן, כן, אני חושב שקראו לקפה הזה גורילה, כן? שם... שם מאוד ייחודי.
מה מקור השם אגב, גורילה?
רשת. אולי הם מטפסים על עצי הקפה, יכול להיות, הם זורקים את הפולי קפה מהעצים, אין לי מושג. אני זוכר שהיה לי קצת תימהון, אבל אתה יודע, לא...
אלון, הנה, יש לך הזדמנות להסביר לרב זכאים, למה גורילה?
זה לא אני המצאתי את זה, זה נכנסנו בתור...
קניתם מקום שכבר היה קיים. אוקיי.
סוג של רשת, כן.
אוקיי, עכשיו, הרב, אז איך היה המפגש הזה, אתה זוכר אותו?
האמת שאני זוכר את שמה, רעייתו העיקרה, עורכת הדין אלינור, בונה, היא פנתה אליי, וסיפרה לי על הקשיים של בעלה, אני לא יודע אפילו אם בעלה בסוד העניינים, היא בסתר לבבה, דאגה...
אולי עכשיו אתה חושף את זה בפניו לראשונה, אתה ידעת על זה, אלון?
אני ידעתי על זה, כן.
אוקיי.
טוב.
היא עורכת דין, בואו נזהר עם המילים, כן?
הולכים להיות עוד סקופים, חכה אלון, אבל אנחנו רק מתחילים. בכל אופן, היא סיפרה לי, תראה, בא לי, קשה לו, ופה ושם. אמרתי לה, מה את חושבת שהדבר הנכון שאני אעשה? התחלנו לחשוב על רעיונות. אז היא אמרה, אולי מה דעתך לקפוץ אליו ולבית קפה ככה להפתיע אותו? אמרתי, למה לא? בסדר, עברתי, הגעתי לשם, באמת ראיתי אותו, נפגשנו, התיישבנו, אני חושב שישבנו אפילו באוטו, כי בית הקפה באמת היה עומד. זה פה היה פרדוקס, לא הצלחתי להבין על מה הוא בוכה. אבל מסתבר שיש דברים שרק מי שנמצא מאחורי הקופה מרגיש ויודע. ואז הוא מתחיל לספר לי על הקשיים ועל הבעיות. עכשיו, אני חושב שאני נתתי לו עצה שהייתה הכי לא כלכלית שיכולה להיות. אני אומר לו, אלון, אתה אומר שאתה פותח בשבת, ואני לדעתי, אולי פה הקץ. אנחנו אומרים מדי שבת ושבתו בפיוט המפורסם של רבי שלמה אלקבץ, לקראת שבת לכו מנחה כי היא מקור הברכה. וחושבני שכמה שאתה לכאורה מרוויח, אתה מאבד את זה לצערי, בעובדה שבית הקפה פתוח בשבת.
טוב, אני חוזר, אני חוזר.
מאוד קשה להקל. אני רגע,
אני חוזר בנקודה הזו אליך, אלון, אז אתה שומע שהרב אומר לך סגור בשבת, מה אתה חושב לעצמך בראש?
בהתחלה אמרתי, אין לנו גם מה להפסיד, כל העסק גם ככה בקשיים, אבל באמת אם נסגור את זה, אז נהיה עוד יותר בקשיים, השותף שלי התנגד לזה, אבל בסוף לחצנו אותו, אני וקצת מדי פעם דיברנו עם הרב אחרי כמה ימים, ובסוף החלטנו לסגור בשבת.
רגע, לחצנו, אתה מדבר על הלחץ מתון, לא באיומים.
לא השתמשתם באנשים,
לא
השתמשתם באנשים בשביל זה, אתה אומר.
הוא היה צריך גם שכנוע, תראה, כמו שאמרת.
כן, אבל אני רוצה להתעכב איתך שנייה, אלון, על הנקודה הזו. בעצם, כשאתה מקבל את ההחלטה של לעשות את הניסיון ולסגור בשבת, זה רק מתוך ייאוש, כי המצב במלא, אתה לא רואה שהולך ומשתפר, אלא גם ניצטת בך התקווה שאולי באמת שם נמצאת הברכה, ואולי כדאי לעשות את זה.
ברור, ברור, בשביל שתבוא גם הברכה וכל הישוע.
עכשיו, הזכרתם פה את אשתך, אז אני גם כן רוצה ככה להבין בסוגריים, היא מה, עשתה איזשהו תהליך, או שסתם היא חיפשה את הפתרונות בכיוון של הרב זכאים?
לא, היא הייתה בקשר עם אשתו של הרב זכאים.
ככה זה נולד?
כן, ככה נולד הקשר.
אוקיי, עכשיו כשאתה בעצם מסביר לשותף שלך של אין ברירה, ולהבנתך צריך לסגור בשבת, איך בסוף אתה מצליח לשכנע אותו במהלך?
בסוף השותף שלי הוא גם היה לו קשר לדעת, אבל התחלנו לדבר איתו שממש אנחנו עושים לא טוב, וגם אנחנו נותנים דוגמה לא טובה לאנשים שפותחים יותר ויותר עסקים בשבת, וגם ראינו גם שיש בתי כנסת, ודרך אגב, לפני המסעדה אף פעם לא עבדנו בשבת, רק בגלל המסעדה נאלצנו לעבוד בשבת, והיה בתי כנסת בקרבת מקום, וזה ממש הייתה הרגשה לא נעימה, שאנשים הולכים לבית כנסת, ואתה עוד כאילו בעבודה. אז היינו חייבים גם לעשות את השינוי הזה.
ובסוף זה קרה.
תרשה לי רגע להתערב, אני חושב שגם זו הייתה אחת הנקודות, שאיתן הפעלנו את הלחץ המתון, שאני אמרתי להם, תראו, אנחנו פה מסתובבים פה בתל אביב, לצערנו, מאוד מאוד קשה למצוא מסעדות כשרות. כלומר, אומנם, לא אלמן ישראל,
וככה
מי שיחפש בזכות מגדלת ימצא, אבל כלומר, היה לנו פה אי.
זאת אומרת, זה גם היה קייס בעצם לשכנע את השותף,
כן, היה לנו פה אי שמחריט על שמירת השבת, ואי שלצערנו, יש בה הרבה חולין, ואווירה של שבת ככל, וככל העמים בית ישראל, ואתם יכולים לקחת את המוקד הזה ולהפוך אותו לנקודת אור, ואין לי ספק, כך אמרתי להם, שהקדוש ברוך הוא לא יישאר חייב, אני לא יודע באיזו צורה, אם העסק הזה יצליח, או תבחרו לכם עסקים אחרים, אבל על כל פנים, בפרט שכמו שאלון מספר לך, היה להם רקע, זה מה שכאב לי.
אוקיי, אז אני,
שמעולם לא עבדו בשבת.
עכשיו, בנקודה הזו, אלון, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו אוהבים סיפורים עם happy end שכזה, ואולי זה גם הסיפור אצלכם, עוד מעט תגיד לי. אבל גם יכול להיות מצבים שאדם סוגר את העסק בשבת, והוא לא רואה מיד שבאמת זה יצמיח לו מיליונים שהוא לא ציפה להם. איך זה היה אצלכם?
אצלנו זה היה קודם כל, ברגע שסגרנו בשבת, אז הפענו כמובן עם הרבנות, תעודת הכשר, וראינו שדווקא באמת, דווקא בתל אביב, אנשים התחילו יותר לבוא, למלות את כל המקום, אני אגיד, היה לנו שעות ריקות, וממש שהיה שעות ריקות, והם בעצם גם הפילו די את העסק, שיש, כאילו, היו באים הרבה אנשים בבוקר, ואחרי זה שעות מתות, איזה 3-4 שעות ממש ריקות לגמרי, אז בעצם שהיה כבר תעודת כשרות, הרבה דתיים, גם מהאזור ובכלל, הגיעו לבית הקפה, והעסק פתאום הוא הצליח לשמור, לא לצבור חובות גדולים, אלא ממש שכאילו להיות איבן.
להתאזן.
לא להפסיד, בדיוק.
אז היום אני מבין שבית הקפה כבר לא קיים, נכון? או שכן?
לא, היום כבר לא.
לא קיים.
אחרי תקופה החלטנו ש... אחרי שאנחנו כל הזמן היינו גם בקשר עם הרב זכאים, וגם נסענו הביתה, התארחנו בחגים, אם זה בפורים ובסוכות, אז לאט לאט התקרבנו לדעת, והבנו שבית הקפה כבר זה לא בשביל משפחה וכל הדברים האלה, אז סגרנו את העסק, ועכשיו אני והשותף שלי, כל אחד נמצא במקום אחר, עבודות שלא מצריכות בכלל, אין קשר לא לשישי ולא לשבת, והחיים שלנו אחרים לגמרי עכשיו, אנחנו גם חזקנו בדעת.
אז בעצם, התהליך אצלך הוא מעניין, אמנם תחילת הדרך הייתה בניסיון להציל את העסק, וככה גילית את השבת, אבל בעצם העסק הלך לאן שהלך, אבל אתה הלכת והמשכת עם שמירת השבת.
בדיוק,
זאת אומרת, זה כן. מה שתפס, השבת תפסה אותך בסוף.
השבת בסוף תפסה אותי, מחילוני לגמרי, לעכשיו יש לנו, אנחנו עושים קידוש בבית, אני מניח תפילין כל בוקר, עושה את כל המצוות.
איפה גדלת בעצם? מה?
בנתניה.
נתניה לסביבה כן. חילונית לחלוטין.
חילונית לגמרי, כן.
זאת אומרת, בתור ילד, מה ידעת על שבת?
ממש לא הרבה, היינו... מדי פעם היינו הולכים לבית כנסת, ממש פעם ב... ולא היה לנו ממש קשר. זאת אומרת,
לא הרגשת שום חיבור?
לא. גדלנו באזור חילוני לגמרי.
היום, החברים שסביבך, כשאתה מדבר איתם על הנושא של שבת, איך זה נתפס בעיניהם?
היום חלק מכל מהילדות שהיינו, כמעט רוב אלה שהיו חילוניים, היום אני יכול להגיד ש-90% בתשובה.
איך אתה מסביר את זה?
סליחה?
איך אתה מסביר את זה, את התופעה הזאת?
זה לא להאמין, זאת אומרת, היה לי שכן שכמעט היינו גרים בבניין של איזה 8-7 קומות, וכל משפחה שהיה לה איזה 3-4 ילדים, היום חזרו בתשובה, ואני לא יודע, הם מרגישים שהם כאילו, שזה הדרך. היה לנו בשכונה איזה רב, הרב יהודה, והוא כל פעם היה מושך אותנו, אתה יודע, ומסביר לנו קצת על המצוות, אבל כשהיינו ילדים, בילדות לא כל כך, לקחנו את זה, חשבנו לזה חשיבות. אבל היום כל אחד מרגיש שזו הדרך, באמת 90% אני חושב אפילו חזרו בתשובה, כמעט כולם.
החזות החיצונית שלך השתנתה במשהו?
החיצונית לא, אני אף פעם לא הייתי, גם כשהייתי חילוני לא, אותו דבר לא.
שזה עוד נקודה מעניינת, הרב זכאים, כמו אלון, מסתובבים רבים מאוד, שחיצונית אתה אולי לא יכול לדעת עד כמה הם שומרים על השבת וכמה מקפידים. זה גם משהו שלא היה בעבר.
אתה צודק לך, לחלוטין, אני אגיד לך שאני חבר בקבוצה של מקרבים ומתקרבים, ודווקא השבוע עלה שם נידון רציני, למה היום אנחנו לא שומעים כל כך על הבעלי תשובה, ואין כזה ריבוי, או אנחנו לא נתקלים בהם ברחובה שלי, ואני, הטיעון המרכזי שלי, ואני עומד מאחוריו, הנה, אלון יעיד על זה, היום חוזרים מתשובה, לא כתוב להם על המצח חוזר מתשובה, הם מהלכים בנותינו, לבושים, הוא יכול להיות במיטב המותגים, או לבושים רגיל וחקי, אבל הם שומרים תורה ומצוות, אני רגיל אומר, אני חוזר עכשיו משיעור, כן, בפתח תקווה, ציבור שאינו דתי, אמרתי, אני כל פעם מרגיש מחדש, כמה כולכם בעצם צדיקים נסתרים, אני לא מוצא חילוני אחד, אני כל יהודי שאתה פוגש, אתה קצת מדגדג, אתה פתאום שומע, אני שומר את זה, אני שומרת את זה, כלומר, באמת, מי כעמך ישראל, אני, עם ירושלי, אני גם מוסיף שאלון הוא לא רק, הוא ורעייתו כמובן, הם לא רק לוקחים את הטובה הזו לעצמם, אלא אני זכיתי פעם, פעמיים כבר, וגם בבתים אחרים בעקבותיהם, למסור חוגי בית ושיעורים, ומגיעים לשם חברים שלהם, ואתה רואה שיש סביבם כברת, של אנשים טובים, שייתכן שהייתה להם גרסה די ינקותה, כמו שאלון שמע, זה אותו רב,
כן, ולא בדיוק הדברים עשו את שלהם. שכיום זה מתחבר לו, עם עובדה שהדברים כן חלחלו, גם הדברים של, של, של אז, אבל הילדים שלך, אלון, איך כן. הם גדלים כבר לתוך איזה עולם?
לעולם דתי, הבת שלנו בגן דתי, והילדים היו בבית ספר דתי, אבל בתיכון, בתיכון הוא הלך למגמה שלא היה בדתי, אבל הוא עדיין, הוא הולך איתי לבית כנסת.
אבל הוא כבר מכיר, בשונה ממך, הוא כבר גדל כן עם, עם עולם השבת.
כן, בטח.
יפה.
ודאי.
טוב, אלון, תודה.
יש לך בית כנסת תחת הבית, זה הכי מעניין, הרי אריאל, יש כן. לך בית כנסת שהוא הראי, ואני זוכר שהייתי אצלם בשיעור, אלון מצביע מהמפלס, אתה רואה את הבית כנסת שם, אתה אוהל הזה, שלשם אנחנו הולכים, ואנחנו ממש מתחברים, וחוזרים הביתה טעונים, הרבה אנרגיות של קדושה ורוחניות, אני אומר לך את האמת, כמו אלון, יש לנו כל כך הרבה, באמת השבת היא מתנה נפלאה, רק צריך לטעום, רק צריך לפתוח את המתנה, אי אפשר להביא מארז סגור ולהגיד עם אדם, תשמע, תראה, יש פה מתנה טובה. תחת המתנה, תטל כאן קנה ותראה כי טוב.
זה צריך דוכן טעימות.
נכון, יש לנו בית כנסת פה שהתחיל בגלל הקורונה, אז הוא התחיל באוהל, והוא נשאר עד היום.
איזה יופי. אז גם קרוב לבית.
כן, ממש קרוב. אחד שלא הבנו, אבל באמת הרב זכאים גם ציין, אמר לי תמיד לאט לאט, כאילו, אל תלך במכה אחת.
טוב, זה
תעשה צעד צעד ולא לחזור אחורה.
בהחלט. תודה רבה לך, אלון, ששיתפת אותנו, ושבת שלום כמובן.
שבת שלום.
שבת שלום. הרב זכאים, אנחנו מתקרבים ככה לקראת סוף השעה, ואולי אפשר עוד טיפה ככה להתעכב על באמת התופעה המאוד מיוחדת הזאת, שאולי היא גם פרי ניסיון של כמה עשרות שנים אחורה, של המחזירים בתשובה. זאת אומרת, להשאיר את האדם במקומו שלו, ולתת לו להתקדם לאט לאט.
נכון, תראה, צברנו קצת, בסך הכל יש לנו רטרוספקטיבה, לא רק אני, כמובן, הללו שקדמוני, שכולנו גדלנו על ברכיהם. היום יותר ויותר בעלי תשובה גם כן, ובעיקר המודרכים, זה אני רוצה להדגיש. מאוד מאוד קשה להחזיק מעמד בצורה נכונה בלי לקבל הדרכה. תראה, אנחנו לפעמים צריכים פשוט להחזיק אותם בציפורניים, במובן הזה של להגיד להם, טוב חבר'ה, אתם טסים מדי מהר, לאט לאט.
אל תעברו ישר, אל תעברו ישר למאה שערים.
בדיוק, וזה כל כך נכון, גם מכאן מקום המגורים, תשמע אלון ונור גרים היום בנתניה, ממש בסיטי, מול הים, חלק מהשכנים שלהם, אנשים שאינם דתיים, ואני אומר לאלון ולדומה ולכל האנשים היקרים שאני מדריך ואחרים מדריכים, מי זה אני? הקדוש ברוך הוא כמובן שהוא המדריך אותנו, מקומך אל תנח, אל תעשה קפיצות גדולות, להפך, אני צריך אנשים כמוך בנתניה. אלון, דווקא שהמראה החיצוני שלך אינו חרדי, אתה יכול להשפיע יותר, כי רואים, הנה, זה אחד משלנו ושומר שבת, זה אחד משלנו ומחנך את בנה ולתורה והולך לשיעורי תורה, וזו מהפכה.
בדיוק, יכול להיות שככל
אנשים היום לא יכולים שיותר לחמת את בעלי התשובה, כי היום רובם ככולם נטמעים, והם חלק מהחברה הישראלית, וזה הדבר היפה בעיניי, שזה מושך הרבה יותר, בלי הרבה רעש.
זה מרחיב את מעגל שומרי השבת, ובכלל שומרי המצוות, כשהם כבר לא מחברים את זה באופן ישיר לזה, שאם אתה שומר שבת, אתה צריך לגור בבני ברק. אתה יכול להישאר כמו שאתה.
אמת להמיתה. לא שזה דבר פסול לגור בבני ברק, אבל
לא, אנחנו בעד.
צדיקים, אתה יודע. אני צריך צדיקים כאלו, ואני מדבר איתך, עזוב, נתניה, אתה עוד איכשהו, גם במושבים נידחים, אני נער הייתי, בבת שם, עוד לא זקנתי עד 120, ואני רואה שמי שבאמת מקבל הדרכה טובה, ונשאר במקום, ולא עושה זעזועים, שווה בנפשך שלפעמים יש פה שאלה גדולה על איך להמשיך את הזוגיות, הוא שומר והיא לא, היא שומרת והוא עדיין לא, וללכת ולעבור עכשיו למקום חרדי, זה לא בא בחשבון, ואתה צריך באמת לכוון ולנווט, ולהסביר להם כמה לא צריך לדהור, ולא ללחוץ, מגדולי ישראל תמיד שמענו, גם בנושא שמירת שבת, יכול להיות מצב באמת, שאתה יושב ושמר את השבת לבדך, הכרתי לא מעט אנשים שאכלו אפילו אוכל קר, כן, ברמות כאלו אפילו קיצוניות, אבל לא באו בשום דרישות למשפחה שלהם, בטח לא להורים שלהם, לא בצעקות, לא בפרצוף מחורכם וכועס, הוא בא מבית הכנסת, כולו זורח, שבת שלו, ההורים, המשפחה עסוקה בשלה, והוא עסוק בשלו, אבל זה לא יאומן, המאור שבא מחזירה למוטב, לאט לאט הוא מספר לי, פתאום אחותי באה, מתיישבת לידי בשולחן, פתאום האח, פתאום אבא, פתאום האמא, אי אפשר להאמין, איך אמר הרב בעדני פעם, משפט שמאוד אהבתי, הרי כתוב, להבדיל, להבדיל במצרים, אין בית אשר אין שם, כן?
כן.
מת, אז אומר, היום אין בית אשר אין שם חי, כמעט בכל בית ישראלי, בית יהודי,
מישהו מוצא את הדרך חזרה.
וכשהוא עושה את זה נכון, לא בא בקולות וברקים, וענן כבד, אתה רואה פתאום שובל, שיירה אחריו, מושכני אחריך נרוצה.
באופן פרדוקסלי, תפקידם של המחזרים בתשובה, זה ככה לדעת לעצור את המתקרבים, להגיד להם לאט לאט, לא לדחוף אותם
מהפנימה. גם וגם, גם בשמאל דוחה וימין מקרבת.
יפה, טוב. הרב ראובן זכאים, אני מודה לך שנתת לנו טעימה ככה, מאיך אתה נותן לאנשים טעימה מהשבת, וכך מקרב אותם, ובעצם, אפילו אם זה לא רק בשביל הקירוב, אלא באמת בשבילם, בשביל החיים שלהם עצמם, זה ללא ספק משפר אותם בצורה פלאית. אז תודה רבה לך, ושבת שלום.
תודה רבה לכם, שבת שלום וברכה.
תודה רבה גם למוישי כאן, שסייע לנו, ולישי נוימן הטכנאי, המשך האזנה טובה, ושבת שלום.